טוב, שלום לכולם. אנחנו רוצים להתחיל סוגיה חדשה, היא תהיה ככה לדעתי שתי שיעורים, אחרי זה נתחיל סוגיה יותר ארוכה. טוב, הסוגיה עוסקת באמת בהתבוננות בחסרונות של האדם, וחלוקה ככה לשתי סוגי חסרונות, חלוקה בצורה מאוד חתוכה מאוד. נתחיל לדבר וככה קצת יותר, תודה רבה. קצת יהיה יותר מובן בעזרת השם. טוב, יש קודם כל, כל אדם נולד עם מתנות שנקראות יתרונות שיש לו, וכן חסרונות שיש בו. תודה רבה. מאיפה זה? אני צריך לשים עליי את זה? תודה. ומאיפה זה? וזה עובר אליו בגנים, הנפשיים, מתוך כל מה שהוא התחנך עד היום. בקיצור, תמיד הוא נמצא בזה. כן. גלו לי פעם אחת, איך זה, יש פה איזה רמקול באיזה? וכשאני בעצם מתבונן בתוכי, אני רואה, מזהה גם את היתרונות, המתנות שקיבלתי, ויחד גם החסרונות, היתרונות, אני מנסה לחזק אותם, לגלות אותם, לשמוח בהם, להשתמש בהם לטוב. ואת החסרונות אני רוצה לזהות ולתקן ולשכלל אותם.
זה משהו מולד?
חלק מהדברים זה דברים מולדים. חלק סביבתיים, חלק מה שעברתי במשך הזה, החיים. אדם נולד, הרמב"ם אומר, אדם נולד נטיות לכל מיני כיוונים. זאת אומרת, יכול להיות שאדם נולד עם נטייה טובה לחסד, יהיה לו יותר קל להיות איש חסד מאשר אדם אחר. וגם לכל הדברים זה ככה. טוב, בכל מקרה, העבודה היא שייכת לכולנו, ואת החסרונות אז הוא רוצה לזהות, לעמוד מולם ולעבוד עליהם. בדרך כלל, ככל שהדברים יותר עמוקים, אז זה לא עבודה חד פעמית, זה עבודה ארוכת זמן. עבודה כזאת של עוד ועוד, ולאט לאט דברים בעזרת השם זזים. העבודה הזאת על החסרונות שאנחנו מזהים בתוכנו, היא העבודה ששייכת לכל ספרי המוסר, נכון? בזה עוסקים כל ספרי המוסר. כמובן, יחד עם ההתבוננות של האדם. שהאדם, קודם כל, הוא צריך להיות אולי בהבנה. איזו תודעה עצמית, בסדר, שיהיה לו איזו היכרות עם עצמו, לאט לאט יותר ויותר. ולהבין שלא כל מה שיש בי הוא טבעי וצריך להישאר ככה. כל הזמן אנחנו רוצים להיות בתזוזה ובשינוי ובהתקדמות. מטבע הדברים על היתרונות יותר קל להסתכל, יותר קל להבליט, יותר קל לשמוח בהם, והחסרונות אנחנו לא כך אוהבים אותם. אבל אני לא עוסק עכשיו במה אנחנו לא אוהבים, במה החסרונות האלה דורשים עבודה. קודם כל לעמוד מולם, לזהות אותם, לפעמים זה דברים שיותר עמוקים, לוקח יותר זמן לזהות אותם. ואחרי שאני מזהה, אז אני צריך לייצר, להגדיר מה זה המבוקש, מה הדבר האידיאלי, מה הדבר המוצלח, ואני חי שם בתנועת, בפער הזה. בתזוזה, בעזרת השם, אל המציאות היותר שלמה. אם אני מזהה את עצמי כקמצן, אז קודם כל אני צריך לעמוד מול עצמי ולהגדיר לעצמי את זה. ואחר כך אני יודע שהדבר אליו אני רוצה להגיע זה להיות אדם נדיב, לא פזרן ולא קמצן, ולשם אני רוצה לזוז. ואיך אני מגיע? בעבודה עצמית. ספרי המוסר מלווים אותנו כל הזמן. גם בזיהוי העמוק של הדברים, גם בדרך, אולי בעיקר בלהיות כל הזמן באיזו עבודה. כל הזמן בעבודה. מה שאני אומר עכשיו זה לא חידוש. להיות כל הזמן בעבודה זה קשה, ולעבור ממצב כזה של אדם שהוא רק מגדיר את עצמו וכל הזמן עסוק רק בהגדרות לבין אדם שנמצא בעבודה, זה לא תמיד פשוט. אבל לשם מכוונים אותנו ספרי המוסר, לשם אנחנו רוצים להגיע. כל הזמן איזו תנועה כזאת, תנועה מידותית, גם בתפיסות העולם אנחנו רוצים להשתנות, אבל לא לדבר. אני דברתי עכשיו יותר בצד של המידות, זו הדוגמה שנתתי עכשיו. הייתי אומר את זה אולי בעוד סוג של הגדרה, לעבור מחיי דמיון לבין חיים יותר עם שכל ששופט ויודע להבחין בין טוב ורע. כי מצד הדמיון שלנו אנחנו ככה אוהבים לראות את עצמנו תמיד בצורה טובה ושלמה, אבל זה לא האמת. וכשאני למשל נגיד זה ביחס לעצמי, יכול להיות שיחס למישהו אחר אני רואה אותו בצורה באמת עם השכל, ועל עצמי אני מסתכל בצורה של דמיון. לא אמרתי ברוכות הבאות לאורחות, סליחה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה מדבר. אבל המטרה היא בעצם גם ביחס לעצמנו שנתבונן בזה בצורה כמה שיותר אובייקטיבית, ונסות לי עם שכל להבחין בין מה שכן טוב, מה שרע, ומילא זה הפתח בעצם לאיזה תזוזה. אז החסרונות האלה שאדם נמצא מולם, זה חסרונות שאנחנו מדברים עליהם, שומעים עליהם, יודעים שאנחנו רוצים לזוז איתם, רוצים לתקן את זה. אנחנו לא רוצים להישאר כל מיני אותו דבר, אנחנו רוצים שפעם בכאן זה אדם מסתכל טיפה אחורה, רואה שהוא זז, משהו קצת זז. וכל הזמן הוא בעצם באיזה סימן של התעלות, בעבודה, בתיקון, להיות יותר טוב. טוב, אומרת אני אתחיל לקרוא מהדף שלכם, אני רק קצת רואה קצת מה אפשר לפני כן עוד. טוב, אז בעצם אולי נגיד עוד משהו אחד על החסרונות האלה. העבודה המוסרית הזאת היא בעצם דורשת מאיתנו להכיר את החסרונות, להבין או להשתכנע שאנחנו רוצים לשנות אותם, להאמין שאנחנו מסוגלים לשכנע אותם, ועבודה. בסדר? אז זה אולי הדברים היותר רגילים. זה איזו הקדמה, דקה רגע שפה בפסקה אנחנו נדבר על סוג חסרונות נוסף. בגלל זה אני ככה קצת יותר מדגיש את זה. כן.
אדם שיש לו בעיקר ביקורת עצמית, אפשר לחפש את החסרונות
יותר, אבל אפשר. טוב שאתה אומרת את זה. אז אני אמרתי מקודם דוגמה, שהאדם ככה אוהב לראות את עצמו בצורה טובה, ואז הוא ככה מסתכל על עצמו עם הדמיון ולא עם השכל, והוא ככה מחליק את החסרונות. בטח ביחס לאנשים אחרים. אבל יכול להיות גם מצב גם הפוך, זה יכול גם לבוא ביחד. אדם כזה מאוד מאוד עם ביקורת עצמית מאוד גדולה, הייתי קורא לזה אפילו איזה שנאה עצמית, הוא כל הזמן מלכה את עצמו, הוא כל הזמן רואה את עצמו רק בצורה נחותה, לא תוכל, זה אותה בעיה מהכיוון השני. הוא גם לא רואה את עצמו בצורה בשכל, נכון? הוא גם לא מבחין בין טוב לרע. פשוט הכל יוצא תמיד לא טוב. זה קשור לחוסר ביטחון, לשנאה עצמית, כל הדברים האלה. זה גם דבר מאוד לא נכון, כי זה בכלל יוצר איזו מציאות שאדם אין לו כוחות, אין לו אמונה בכלל שהוא מסוגל להזיז, כי הוא כל הזמן תופס את עצמו הרבה יותר חסר ממה שהוא באמת. בסדר? אז גם למציאות הזאת צריך להגיע באיזה איזון. בסדר? בסדר? קיבלת שמה? טוב. לכם יש מעמוד 3. טוב, אז עוד קצת לפני זה. אני מתחיל לקרוא קצת דברים ברב, בסדר, אין לכם את זה, אבל ממש, כי זה לא לפניכם, אז ממש ככה. הרב אומר ככה, הרב קוק אומר ככה, איננו טבועים בים של חסרונות. חסרונות הראשוניים, זה מה שדיברתי עליהם. לא רק מצד חסרונותינו, ומצד העצלות שבאנו להיות משתלמים במעלות ובמידות, זה סוג החסרונות שדיברנו עליהם, כן? אם למשל, כן, יש חסרונות שנובעים מעצלות, נכון, הוא לא מצליח לקום בבוקר אף פעם בזמן שהוא רצה, נכון? אז, אז הוא מתמודד עם איזה בעיה, עם איזה קושי כזה, נכון? אז הוא יוצא בעבודה בנושא הזה. או הוא אדם שהרבה דברים מפתים אותו, הוא לא מצליח להעמיד איזה עמוד שדרה אל מול גל של פיתויים, אל מול חברה, אל מול דברים כאלה. אני לא מחדש משהו, זה דברים שאנחנו כולנו עוטפים את כולנו, ואנחנו רק צריך את הזיהוי הזה, את האמונה בזה שאפשר לזוז, ולהיות כל הזמן בתנועה. שזה שייך, אמרנו לה, חסרונות של מעלות ומידות. עכשיו פה אנחנו רוצים לדבר על סוג אחר של חסרונות. זה מה שאנחנו רוצים פה להוסיף. לפעמים יש חסרונות כאלה שהם לא, נקרא לזה, הם לא רעות, הם יותר הם חסרונות. זאת אומרת, להיות קמצן, אז כל אחד מבין שזה מידה לא טובה, נכון? להיות גאוותן, אני מקווה שכל אחד מבין שזה בעיה, נכון? להיות בן אדם כעסן, להיות אלים, חס ושלום, נכון? זה דברים שהם ברורים, שהם רעות, ואדם לא טוב לו עם זה, והוא בעבודה. אבל יש דברים שהם חסרונות, שעליהם אנחנו רוצים פה לדבר, שיש להם קצת תפקיד אחר. ומילא היחס אליהם יהיה קצת שונה. אני אתחיל בדוגמה. למשל, אם אני אקח שתי קצוות, יש אנשים שהם מאוד מאוד מעשיים, הם מוכשרים בצד המעשי, הם יודעים לנהל דברים, יודעים להוריד דברים לשטח, הם טובים בזה מאוד, יש להם כישרון כזה, נכון? ואני אקח מולם סוג של אנשים שהוא לא יודעים להסתדר עם המעשיות. בן אדם שהוא מאוד מאוד רוחני, הוא מופשט כזה, הוא חושב עמוק ובזה הוא מאוד חזק, אבל הצד המעשי שלו הוא לא מסתדר טוב. נכון? שתי סוגי אנשים ממש שונים, הפוכים. אני אגיד, אין דבר כזה אדם שהוא לא גם מעשי. בסוף יש לנו גם גוף וגם נשמה. אין דבר כזה שאני לא... אתה מתחתן, אתה צריך להביא, להתפרנס, יש לך אחריות על המשפחה שלך, אין דבר כזה, אני לא מעשי, אני לא קשור לעולם, אני לא יודע. נכון? זה פשוט, כל אחד יש לו את זה. גם אין דבר כזה, אדם בלי רוח, בלי נשמה, בלי איזה משהו צד רוחני. אין דבר כזה. אבל באיזונים יש אדם כזה שאת מרכז החיים שלו, את תחום העיסוק שלו, את השליחות שלו, שם הוא יהיה הרבה יותר בצד המעשי. שם הוא יצליח, שם הוא יביא ברכה, שם הוא ישמח. ויש אדם כזה שבתחום הרוחני, שם הוא יותר חזק. אז יש שתי צדדים. לכל יתרון יש חיסרון. אם אני כזה רוחני ואני לא מעשי. ואם אני מעשי ואני לא רוחני, נכון? יש דברים כאלה. חיסרון מהצד הזה, זה חיסרון קצת שונה. זה לא כמו החיסרון של הכעסן, ולא כמו החיסרון של הקמצן. ולמה? מה אתם אומרות, למה זה לא ככה? מה הבעיה? מה, תעבוד על זה. אנחנו אנשים שעובדים, יש לנו בחירה, רוצים לשנות, מה הבעיה? מה ההבדל בין הדברים? מה אתם אומרות?
אולי כי זה לא מודר כמידה רעה, כי בסוף בן אדם שהוא אולי לא מעשי, אז זה לא אומר שהוא בן אדם בא, שהוא לא מעשי.
לא, יפה הגדרה, יפה. אז קצת אמרנו, נכון, רעות וחסרונות. אולי לפני כן, אני אתן איזה דוגמה קצת על מה שקודם אמרנו, בסדר? אתם מכירים את המושג אסק, נכון? יש את זה? גם בנות מכירות את המושג הזה? אלי, זה התחיל מהצבא, אני חושב.
מה זה?
אווירת סוף קורס. יודע איפה זה התחיל מהצבא, אני... מה זה אומר? זה אומר שבסוף, סוף של איזה דבר, סוף של איזה קורס, סוף של איזה זמן בישיבה, סוף של איזה שלב מסוים, פתאום אדם כבר אין לו כוח, הוא לא שמח ולא זה. בסדר? נכון? מביאים על מה אני מדבר, נכון? דבר כזה? טוב. קצת דיברנו על זה בישיבה, שאלנו על זה ככה. לכאורה בואו ניקח דוגמה מהצבא, בסדר? תרשו לי, אבל זה ייכנס לראש, אז אפשר לעשות את זה בדוגמאות, הרבה דוגמאות. אדם בחר להתגייס למקום משמעותי, מקום רציני, צריך לעבוד בשבילו מאוד מאוד קשה. בסדר? אז הוא ככה בתחילת השירות, נגיד לחודש השלישי הרביעי, הוא בא הביתה שמח, עובד קשה, לא ישן, קר לו, לקחו ממנו את החירות, הוא עושה דברים עזויים, נפסות, שמח. תיקח את אותו אדם, עכשיו חודשיים לפני השחרור שלו, ופתאום אתה מדבר איתו, אתה אומר, רגע, שמע, איך הולך? כבר די, כבר אין לי כוח, צריך כבר להגיע לסוף. איך הולך? אבל נו, איך עובר השבוע? משעמם, היה לא טוב, אין לי כוח לעשות שום דבר. מה השאלה שנשאלת? לכאורה, בתחילת השירות שלך, קודם כל היית 3 שנים לפני הסוף. נצח. לא היה לך למה להתעודד, נכון? ועכשיו אתה 1 שנה לפני הסוף, מה זה עוד מעט? 1 שנה מילואים, זה מה הבעיה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בהתחלה עבדת הרבה הרבה יותר קשה. קודם כל מבחינת היחס. יחסו אליך ממש כמו טירון, לא סופרים אותך בכלל. ועכשיו תחסים לך כבוגר בצורה אחרת, זה אחרת לגמרי, הרבה יותר קל. הלאה, בתחילת השירות תבעו ממך דברים לא אנושיים, בסדר? לא שיערת שתעשה דברים כאלה, אתה יושן, לא יודע, שעתיים ביום, נמצא בקור, בדברים כאלה, לא. ואחרי זה היית חוזר שמח, מסופק, ופה מתחשבים בך, הכל יותר איטי, קשובים לך, ואתה לא מבסוט, לא שמח. מה קורה? כל הנתונים אומרים, פה בחלק הראשון, אם אדם שמח בחלק הראשון, בסוף הוא יהיה מעננים. זה לא ככה, נכון? עד כאן העובדות, זה בסדר? נכון? כן.
מה?
אז אני רוצה לשאול את זה. אז רגע, אז מה ההבדל? למה זה ככה? נכון? למה זה ככה? מה ההבדל? בנתונים היה צריך בדיוק הפוך. נכון? אלא באמת, בנפש אנחנו מרגישים ככה, נכון? שאלתי תלמידי, אמרו לי, נכון, אין פה שום היגיון, משהו בנפש ככה. עשיתי ככה לגרד, מה? אז למה זה ככה? בכל אופן, תמיד יש לכל דבר שזה סיבה מסוימת. מה אתם אומרות? למה זה ככה? נכון, למה? אבל רגע, תסביר לי יותר. למה אין כוח? דורשים ממנו פחות, לא נשאר לו עוד הרבה, תייחסים אליו יחס בוגר, מה הבעיה? למה לא? למה אם אני רואה את הסוף, למה אני רואה את הסוף, אז פחות טוב לי? הם נתנו לי דוגמה מריצה. אחד נתן דוגמה מריצה. הנה, בריצה, בסוף יותר קשה. אני חושב שזה לא ככה. והם הסכימו איתי, להפך, הסוף יותר קל, נכון? בריצה, אתה הכי קשה, בדרך כלל באמצע, נכון? בהתחלה יש את הכיף של ההתחלה, באמצע פתאום אתה עושה, וואו, כמה לקחתי. בסוף אתה קורא את הסוף, נכון? בקיצור, אנחנו שואלים שאלה על הנפש. אנחנו רוצים להבין את הנפש, נכון? למה כל כך קשה לה?
כאילו, מציתי כבר די.
למה?
כי עבדתי את ההתרגשות של ההתחלה, אני כאילו פשוט משעמם כבר, אין שום התחדשות, אין שום התרגשות. אני מכיר את זה כל כך, אז זה כבר לא מאתגר אותי.
למה? אבל אם
זה היה חמש
שנים, לא הייתי מצאת לך, עכשיו אני הייתי מצאת לך בשנה החמישית.
לא, בדרך כלל מודל שזה מתקרב לצדק.
כן, בדרך כלל מודל שזה אולי זה לבין של הסוף, אז אתה מתחיל אולי, זה דווקא מתרבר לך של לתת דרייב. לפעמים דווקא זה שאתה משקרה, אז אתה יותר חפיפניק, ואז אתה מגיע, רואה שעוד שנייה נגמר, אז אתה
הנפש היא בדרך כלל לא כזאת, לא? הגדרת עסק או כל אחת יכולה לראות זה בעצמה. הנפש מגיבה אחרת, מה שאת אומרת. אולי זה היינו רוצים ככה. בפועל, הסוף הוא הרבה יותר קשה, יותר לא מספק, לא דוחף.
אולי באמצע יש משהו שאתה באמת יכול לעשות, כאילו, להגיד, וואלה, יש לי את המטרה, ואני עדיין יכולה לעשות באמת שינוי ולפעול בשביל זה. כשאתה מגיע לסוף, אתה אין לי מה להתחיל את העוד הבא.
רצית להגיד משהו?
כן, שנראה לי פשוט, כאילו כשאתה מגיע לעשות את זה, אחרי שהוצאת, כאילו רגע כזה כבר מניע את האור, הוצאת את הפרקות שלך. כאילו עוד חודש, ואת חושה לפעמים, הוא לא ישן לי שום דבר, אני כבר כאילו, אני יודעת מה שאני צריך לעשות, עשיתי את מה שעשיתי, אמרתי מה שעברתי. מילה, אני בעוד חודש, כאילו כבר כל מה שאני יצאה בה.
מי מי הגדיר עשית מה שעשית? אמרו פה יפה, נכון. אם היו קובעים שחמש שנים בצהל, אז זה לא היה קורה אחרי השלוש, נכון? זה היה קורה בדיוק בחמש. אם קוראים שנה בצהל, אז זה היה קורה בחודש האחרון, נכון? כלומר, זה לא משנה כמה זמן עשית, נכון? זה משנה משהו באיך אתה מתייחס. מבינה מה התכוון?
כן, אבל זה משנה בכמה עשית.
למה
שהיה
בשבא,
אם
נגיד שאני עכשיו בשירות יום
משנתיים, אז בטווח של השנתיים, אני מגיע לעשר, אז בטווח של העשר. אז
אני
שואל למה זה, אז למה הסוף הוא
כזה?
אולי כבר אין כרוח, כי אחרי, כאילו, לא, שנה, אז למה, אין לי עוד, עוד יהיה משהו שאני יכול לעשות, ויהיה פה משמעותי, אני יכול לראות. זה בסוף, זה כאילו, מה כבר יכול לקרות בחודש העניין? כאילו, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי,
כן, אני חושבת שזה משתנה
במסגרות, יש מסגרות ברגע האחרון, אז אתה מבין שזה כבר
הזמן,
אז אתה...
איזה?
מדרשה.
לא יודע, מדרשה,
זה היה שיש הרבה חודש.
וגם השירות לאומי,
עוד כזאת, כדאי.
גם השירות לאומי,
אבל יש
האחרון,
צריך להספיק כמה שיותר. טוב, אז אני חושב, התחלתם להגיד, נכון, באמת, אם נשאל, החייל פשוט הוא כזה, אבל המפקד שלו, שיש לו אחריות, הוא קצת היחס שלו אחר, נכון? למה למפקד אחר? כי המפקד הוא מלא באחריות, יש לו אחריות, אז הוא לא יכול לתת לעצמו לרדת, להפך, יש מה שמרים אותו כל הזמן. בעצם ההבדל בתחילת השירות, הכל תלוי בראש. מה טעון אצלי בראש? בתחילת השירות יש לי בראש הרבה אידיאלים, הרבה שליחות, אולי גם אתגר נכנס שם. הראש מלא, וכשהראש מלא, אז אני יכול לעשות כמעט הכל. נכון? לא לישון, יהיה לי קר כל הזמן. חוזר עוד שמח, משהו מוזר, הבן אדם הזה. נכון? הבן אדם הזה אנחנו. אבל בסוף, משום מה, הראש מתרוקן. לכן אמרתי, מפקד, זה פחות יהיה ככה, נכון? או אמרתם גם דוגמאות, אם אדם בא מאוד מאוד אידיאליסט, אז הראש לא יתרוקן שם. אולי קצת. ואם אדם נמצא במסגרת מאוד מאוד אידיאליסטית ומאוד מחובר, אז גם יכול להיות שזה יהיה לו פחות הדבר הזה. למה? כי בסוף הראש מלא עדיין בשליחות, באידיאלים, ברוח. וכשהראש מלא בזה, אז הכל קל. לא קל, זה קשה. אבל אם זה מתרוקן, וכאילו בראש יש לו כבר, סיימתי. הוא לא סיים, כן? אבל אין לי יותר מה. נגמר לי. האין כוח הזה מוציא לו את כל הדברים מהראש, אז אפילו לסובב בורג קשה לו מאוד, כמו איזה מסע ארוך, נכון? זאת אומרת, זו דוגמה שרציתי לתת לגבי העבודה. כן, כשאדם נמצא בתודעה של עבודה, בחשיבות של עבודה, בכמה יצירה יש בעבודה, שנולדנו עם איזה עולם מלשון נעלם, אדם נעלם וכל הזמן מגלה עוד עוד צדדים שלו, מופיע את האישיות שלו בצורה יותר משוכללת, יותר גבוהה, יותר טובה. אם זה התודעה, תודעה כזאת של שמחה ויצירה, אז כל אנחנו בעבודה. ממתי מאוד קשה לנו, אם אנחנו מבינים שאין לנו תפקיד, אם הכל כבר כמו שהוא, אם אני רק עסוק בהגדרות, לא ביעדים באיך לזוז, רק בהגדרות מי אני, באיזה גוננות, מתגונן כזה. אז זה מציאות לא של עבודה. אני חוזר למה שאמרנו פה. רציתי לשאול משהו על זה?
כן,
אידיאל
זה דבר זמני
כאילו? אידיאל זה לא דבר זמני, לפעמים התחומים. עכשיו, אם אדם, יש לו בישיבת האידיאל, בצבא את האידיאל, אז הוא מגדיר לעצמו את האידיאל. המטרה היא שאדם כל הזמן חי בשליחות הזאת, בגודל הזה.
אבל איך הוא
מתרוקן מהאידיאל? למה הוא התרוקן? כי מבחינתו, באמת, הוא כאילו הסוף, אמרו את זה קצת פה. מה, אז עכשיו כבר מה, אני לא... זה כבר סיימתי, עשיתי את שלי, כאילו כבר עכשיו זה לא... זה לא נכון. מה?
אבל יש את
האידיאל די. אז למה הנפש, זאת אומרת, מגיבה ככה? זה כשאלה קצת אחרת. אני אמרתי, כאילו, רציתי יותר לזהות מה הנפש עושה, ואיך אפשר לשנות את זה. איך? על ידי הראש, על ידי העבודה. הנפש מגיבה ככה, היא באמת מרגישה, הוא מרגיש שהוא כבר אחרי. כאילו כבר סיים. נכון? אז עכשיו, מה אני מועיל עכשיו? בהתחלה הוא הרגיש, אני מועיל, הכל תלוי בי. עכשיו אני אומר, יש הרבה אנשים אחרים שעושים. קיצור, הוריד מעצמו את האחריות. בסדר? והנקודה היא להחזיר את האחריות. איך? עם השליחות, עם האידיאל. טוב, אני חוזר. מה?
למה אבל מורידים את האחריות?
לא, אז אומר, יש טבע בנפש כזה, כשאדם יקרא את הסוף, אז הוא כבר נראה לו, טוב, זה כבר נגמר, כאילו. זה לא נכון, זה צריך להתמודד. טוב, אבל אני רציתי לשאול ככה, אז מה ההבדל בין, זה חסרונות אמיתיים, רעות. מה ההבדל בין החסרונות? אז אמרו פה שזה רע וזה לא דבר. אם אדם הוא טיפוס מאוד רוחני, והוא לא טיפוס מעשי, והוא לא טוב בזה, והוא לא יודע לנהל דברים, זה לא רע, זה חסר, נכון? ויפה. אז אנחנו רוצים קצת לדבר על ההבדלים בין הדברים האלה, וממילא על איך להתייחס לזה, איך להבין את זה. נראה מתי נתחיל לקרום בפנים. אני קורא משפט ואז ככה, הרב קוק אומר דבר כזה, שאם אנחנו צריכים להבין שלכל אדם יש חסרונות כאלה שהן לא רעות, והחיסרון הזה, תכף תעשה לחשוב למה הוא, מה תפקידו, איך להתייחס אליו, אבל הוא לא מאמין הזה של הרעות, בסדר? זה לא מהדבר רע שאני מוצא בתוכי, ואז כמו החלק הראשון שדיברנו, שאני עובד עליו, מגדיר אותו, זז איתו, כל הזמן עושה לה... זה לא בהכרח שאני צריך לשנות אותו. אני קודם כל מנסה, אני אגיד אולי עוד דבר, אני מנסה על כל, גם אם אני לא טיפוס מעשי, וכבר אמא שלי מזהה איזה מגיל צעיר, ודאי שאני אצטרך קצת לעבוד על זה, לייצר את המקסימום שלי. אבל בסוף אני יודע, זה לא אני, זה לא התחום שלי, נכון? אני מאוד קצת בזה, בסדר? למה יש את החיסרון הזה? כי הרבה פעמים, כן. צריך ללמוד, לחשוב, להבין את החשיבות. אם מישהי מגיעה לשנת מדרשה, אז היא מנסה לחשוב על הרבה הרבה תחומים שחשוב בחיים. ולאט לאט להכניס את זה כאיזה תודעת חיים, לתוכנו. וכשנכנס, אנחנו מחנכים את עצמנו לתודעת חיים של שליחות, של מה התרומה שלי, איזה כוחות קיבלתי, מה אני יכול לעזור לעם ישראל. אז אחר כך בכל תחום אני מגדיר מה, איפה השליחות, ולשם אני מסל את מכוון. ואז כל הזמן הראש מתמלא, הרוח מתמלאת. ומתוך זה ככה... טוב, אז אני מנסה להבין למה יש חסרונות כאלה. הרבה פעמים חיסרון בא במקביל לאיזה יתרון. יש איזו חבילה כזאת. יתרון עם החיסרון של הצד השני. למשל כמו הדוגמה שנתתי, בסדר? אם אדם הוא לא כל כך פרקטי, הוא לא כזה מעשי. אתם מכירים אנשים כאלה? רחפנים כאלה. יש כאלה איזה... אתה אומר לו, יש בן אדם, אתה נותן לו משהו, אתה יודע, אתה מסודר, הוא יודע לתקתק את הכל, צ'יק, יש בן אדם, הוא מנסה, לא בן אדם עצלן. הכל יוצא לו הפוך. יוצא לו הפוך, הוא לא זה, לא יודע מי להגיד ממי, לא, נשבר לו, נכון? בסדר? הרבה פעמים, אדם כזה מחפש אצלו מה היתרון המקביל שלו. אז הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא את זה בחבילה אחת. את הכישרון הרוחני, יחד עם ה... עם החיסרון המעשי הזה. צריך את זה לחפור בכל צד, מה זה? אבל אני אומר כאיזה כעיקרון. ולמה? כי בסוף, הטבע של האדם הוא מוגבל, ואנחנו צריכים להיות אנשים מומחים. זאת אומרת, אנחנו לא אנשים בקיאים מהכל מהכל, ואז הכל יוצא... פושר, פרווה כזה. אנחנו צריכים לטעום מהרבה דברים, אבל בסוף אני צריך להתביית על איזו נקודה מאוד מאוד משמעותית, והיא תהיה התחום שלי. אתם מבינים מה אני מתכוון? למשל, אני חושב שהיום, היום למשל ברפואה מאוד מאוד מבינים את זה. מה היום? שנים, נכון, עוד שנייה אחת. שנכון, לומדים רפואה, אדם לומד בהתחלה באופן עקרוני, יש לו איזה טעם מהכל, בסוף הוא מומחה לכף היד, בסדר? הוא אף אוזן גרון, הוא לב, נכון? מה אתם אומרים? אנשים הלכו אחורה או הלכו קדימה? לכאורה מה? אולי תלמד את הכל, תהיה הכל. לא. בגלל שאנחנו מבינים שאף אוזן וגרון, כן, זה מערכת אחת, זה משהו עם הרבה עומק, עם הרבה רצינות, לכן אנחנו רוצים שאתה תתמחה, זה יהיה התחום שלך. כי אם אתה תתמחה בכמה דברים ביחד, אתה לא תהיה מספיק מומחה בזה. אתה תהיה חסר והמקצוע הזה יהיה חסר, נכון? בטח בתחומים נוספים. בסדר, אדם הולך בצבא, אז הוא, יש תחומים שהם מאוד מאוד שונים. אתה 8200, לך, לא רוצה שתרוץ, בסדר, אל תעשה, קצת תהיה חייל. אני רוצה לעבוד במחשבה שלך, את המוח שלך, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. בסדר, לטובת מדינת ישראל. בסדר, אתה תהיה בים, אל תצא מהים, רק שם. בסדר, זה המרכז שלך, בסדר? תהיה דג. זה המרכז שלך, זה המומחיות שלך, לדברים אחרים, ניקח אנשים אחרים. אתה מטוסים, נכון? למה זה ככה? כי המציאות, הטבע בסוף הוא מוגבל. לכל יחיד הוא מוגבל. כדי שהוא יצא מומחה, יהיה עד הסוף. כדי להיות רציני ומקצועי עד הסוף, אתה חייב להיות מצומצם. נכון? אתה חייב להצטמצם כדי להיות הכי טוב שיש. אם תתרחב, לפעמים להתרחב זה נראה כאילו אדם הרבה יותר עשיר, יש אשכולות, יודע הכל, שייך להכל. אם כולם ינסו להיות אנשים רחבים, אז הידע יהיה חסר, המקצועיות תהיה חסרה, האישיות שלך תהיה חסרה. נכון? זאת אומרת, זה חידוש קצת, כי לנו יש בנו זה טבע כזה שרוצה מהכל. להשתכלל, לעשות דברים, לתרום בהרבה דברים. הוא אומר לך, לא, תסתכל על עצמך, תעשה זיהוי, לאט לאט. מה נקודות היתרון שלי? מה נקודות החיסרון? ותלך חזק חזק על נקודות היתרון. מה תעשה עם הנקודות שאתה חסר בהם? תשתכלל בהם ברמה מסוימת, אחרי זה תדע, זה אני. אז מי יעשה את זה? מישהו אחר. בסדר? רגע, נסגור את זה עם הדוגמה. אז אגיד, דוגמה שנתתי עם המעשיות והרוחניות, עם האיש הזה רוחני, לך אתה תתעסק בזה, תשקיע את כל כולך בזה. אבל תשמע, אני מאוד אוהב חסד, אני מאוד רוצה לתת. אם האדם הרוחני הזה, מרוב רצון שלו עכשיו מאוד מאוד לתת, הוא אומר, תשמע, אני רוצה להקים איזה מפעל של חסד. אני משתוקק לזה. נטיית החסד שלי, אני רוצה לעשות, קראתי על איזה מי שעשה הרבה חסד, אני ממש רוצה. אבל הוא לא מבין בזה, הוא לא יודע איך לעשות את זה. נכון? אז מה הוא טועה? ברצון של לעשות חסד מצוין, אבל באיך לעשות ומה לעשות אתה טועה. אתה תזהה מה המקצועיות שלך, מי אתה, מה הקדוש ברוך הוא חנן אותך, וגם מה הקדוש ברוך הוא לא חנן אותך, ודרך זה תזהה מה אתה, באיזה תחום אתה הולך הכי חזק. בסדר? זה כן, נסגור את הדוגמה הזאת. כן, מי שרצה לשאול פה, לא?
אבל כן, יש לי ממנו דרישה היום גם להיות 100% בעבודה, 100% בזוגיות, 100% מילדים. זה דברים שהם כל אחד בעצמם מאוד רחבים.
כן.
זה לא שאנחנו באמת יכולים להתמקד בתפקיד שלי כאימא וזהו, ושם להיות לאחרים.
טוב, בסדר, השאלה מחדדת קצת מה שאת אומרת. אני בכוונה לקחתי תחום כזה שאני לא חייב להיות גם האיש המעשי הכי חזק והאיש הרוחני הכי חזק, נכון? זה ודאי. בתחומים שהם טבעיים לנו, שלכך נולדנו, להתחתן, שיהיה לנו משפחה, זה הטבע של האדם, אז זה ודאי ששייך לכולנו. עכשיו פה, ואחרי שאנחנו מבינים שזה, לשם אנחנו מיועדים, אז עכשיו, אחרי זה כן צריך איזה איזון נכון. אם בן אדם ילך על השליחות שלו בעבודה חזק מדי, וזה יפגע במשפחה שלו, אז הוא טועה? ברור, נכון. זאת אומרת, אז פה תעשה כן, מה יותר אני, המהותי שלי. בסדר? ומתוך זה תתרחב אחרי זה לדברים אחרים. בסדר? אם האמא משקיעה יותר בחסד של השכונה, יותר מהחסד בתוך הבית, אז זה טעות. נכון? יש לה רצונות טובים. בסדר, הוא פה לא נכון. אז ודאי צריך בסוף תמיד את האיזונים. בסדר? אז שתי דברים אמרתי לך, שהם פחות קשורים לסוגיה שלנו. זה טוב שיירת את זה. דבר ראשון, קודם כל, משהו טבעי, אז ודאי שאנחנו שייכים, אנחנו יכולים להגיד, לא, לא, אני רק זה. אני, נכון? זה ודאי. ואיך מסדרים את זה? מה עיקר מטפל? לפי הדברים היותר מהותיים. כן, אבל אנחנו דיברנו על דוגמאות כאלה שהן בכוונה, מעשי ורוחני, אולי נכנס נתן עוד קצת דוגמאות כאלה שככה יותר רבי אותי. כן.
יש
שתי
שאלות. גם אם הרב מדבר על, כאילו, עובדת תכונות אופי של בן אדם, שזה היה תכונות שבו, או כאילו על מגיל... כישרון, שזה משהו שאני יכולה כל הזמן לשפר. כאילו, אם יש לי כישרון מסוים, הוא לא הכי...
תני לי דוגמה, תני לי דוגמה.
למשל...
אדם אין לו כישרון מוזיקלי, בסדר? נגיד. עכשיו, בוא ניתן דוגמה, בסדר, לא נדיגה. כל המשפחה שלו מוזיקלית. סבא שלו, לא יודע מי, כל המשפחה, בסדר? כל החלומות, אמא שלו מנגנת לו מגיל קטן וזה. הוא הולך. לא אומר, לא הולך לו. לא הולך לו, בסדר? אחרי שהוא ניסה. אז הוא צריך... לקבל זיהוי, זה לא התחום העיסוק שלי, בסדר? כנראה שאני חושב שאם בן אדם כמה שיותר יתאמת בסוף, ההצלחות שלו, יכול להיות שהוא תמיד הוא יתקדם קצת. אבל זה לא הנקודה שלך. למה אתה שמחפש משהו שזה לא אתה? נכון? צריך איזו הקשבה מסוימת למה מה יש ומה אין. כנראה שיש בך דברים אחרים הרבה יותר חזקים, תהיה שם, תתעסק בהם, למה להתעסק בזה? בקיצור, תנסה להתעסק. זה זיהוי כזה, זה הקשבה למה שריבונו של עולם חנן אותי. מה התחום המיוחד שלי? בוא ניתן עוד דוגמה, בסדר? יש בן אדם שמשפחה שלו, יש דווקא בראש איזה מישהו כזה, בסדר? משפחה של פרופסורים, בסדר? ממש. תאמת זה ככה, הצד של האבא זה פרופסורים, הצד של האמא אחרים לגמרי, בסדר? והוא ככה במשבר זהות, לא משבר זהות, למי אני? למה אני קשור? בסדר? אז... והוא רואה שזה לא... אז הוא צריך לנסות לראות, רגע, למה אני שייך? לא טוב לי, לא משמח אותי, לא מצליח, אחרי ניסיון. אני מזהה, זה לא התחום שלי, זה לא אני. אז למה הלכת לשם? אם אתה הולך לשם, זה רק בגלל כי ציפו ממך, זה סיבות חיצוניות, נכון? כי יצרת, תפרת איזה חלום שהקדוש ברוך הוא לא יהיה עדך. אתה עכשיו מנסה, אתה מנסה להמציא את עצמך מחדש. זה לא נכון. הפוך, תהיה בהקשבה. מה חנן אותי הקדוש ברוך הוא? תהיה, זה לא התחום שלי. מישהו אחר יעשה את זה, את התפקיד הזה. אני, זה התחום שלי. יאללה, לך עליו עד הסוף. אם אתה לא עושה, אתה מפסיד פעמיים. א', אתה לא תהיה כמוצלח כזה, בזה. ובטח, אתה מפסיד גם כישרון אחר ושליחות אחרת שהקדוש ברוך הוא בחר לך.
אבל
יש לי עוד סיפור
מהאנשים שפיתחו איזה כישרון מסוים שלא היה להם ילדיו, ושנים פיתחו אותו, ועכשיו הם הכי
מצליחים
בתחום והכי
טובים
בזה, ופשוט הם
עבדו מאוד
מאוד קשה. כאילו, לא כולנו
מולדים עם כישרונות. אשמח, תני לי איזו דוגמה לזה, אבל תראי. אני, העמל והמאמצים זה קריטי, באמת זה העבודה של החיים, זה ברור. אבל אני רק רוצה להוסיף, זה בא על בסיס איזה נתונים שיש בי.
זה חייב להיות בסיס נתון מסוים שיש לי או שאני
יכולה? יכול להיות שבן אדם יש לו איזה הכנה לשני דברים בצורה שווה. בנוהג שבעולם בדרך כלל, אני ככה, אדם צריך להיות מאוד עמל, אבל עם איזו הקשבה, הקשבה למי אני. למה, ואז אני חושב שזה המתכון המנצח בסוף. הקדוש ברוך הוא ברא אותי, יעד לי איזה משהו, יש לי שליחות, יש לי אות מסוימת שמה שאני יכול לעשות, ואף אחד אחר לא יכול לעשות את זה בעולם, נכון? תחפש את זה. ואל תחפש את מה שמצפים לך, או את מה שכולם, או שאולי חלמת איזה חלום בגיל מסוים, ומתברר שזה לא אתה בכלל.
אני לא אומר לך, אני בא להורים, אחרי זה. שאני כאילו מחבים להם,
נכון, נכון. הורים צריכים להיות, אני לא מדבר על אחרים, אני מדבר עכשיו עליי. הורה צריך להיות נאמן לחפש את מה שבאמת נכון לילד. עוד פעם, יש דברים שכולם, כולם מתחתנים בעזרת השם. בסדר, כולם ילדים, משפחות גדולות בעזרת השם, כולם תורמים לעם ישראל. יש דברים שמשייכים לנפש האדם, לנפש מישראל, זה ודאי שייך לכולם. אבל בסוף, מה הצד המיוחד שלך? כן? שאין ציפיות שונות למשהו. הציפייה צריכה להיות תעבוד קשה ותחפש את הגודל שלך, את האמת שלך. ועם זה תופיע. בסדר? כן.
איך
אתה
לא יודע אם הוא לא עובד
מספיק
קשה על הדבר הזה, או שזה באמת לא
התחום
שלו?
מה זה לא עובד? תראי, אני חושב
שכדי לזהות... נניח.
אני מחפש דוגמה, נגיד ציור, בסדר? נגיד שאני בכלל לא יודע על זה. ממש. אז יכול להיות שהיו שולחים אותי לקורס ציור, אז הייתי מנסה. בסוף אתה רואה שיש לך כאלה לידך, באו אחריך, עם פחות מאמץ, מגיעים לפי אלף יותר, אז אתה מזהה, זה לא אתה. זה לא הכי מסובך. יש הרבה דברים שזה לא הכי מסובך לזהות. תעבוד קשה, ואם תהיה עם כנות, ולא עם ציפיות חיצוניות, אלא באמת חפש את הכישרונות המיוחדים שלך, ותאמין בהם ותשמח בהם, גם, אולי עוד דבר, תדבר לך איזה, לפעמים נכנס בראש איזה כל מיני מערכת, שיקולים. זה דבר מכובד, זה דבר נחשב. כל המערכת הזאת היא מאוד מאוד מבלבלת. היא מאוד לא אמונית. זה כאילו מה... זה ציפייה, או ציפייה של ההורים, או ציפייה של השכונה, או ציפייה שלי, כי ככה אני אדם נחשב. זה נורא הדבר הזה. כאילו בעצם בסוף אני משועבד כל הזמן למה אנשים יחשיבו אותי. נכון? צריך להיגמל מזה, צריך לחפש באמת מה אתה יכול לעשות. לא, בסוף זה יכול להגיע גם לאותו דבר, אבל אתה רוצה להיות, לא יודע, למערכת הביטחון, לתרום הרבה לעם ישראל, רצון מצוין, מעולה. תראה אם זה האישיות שלך. אני מכיר איזה מישהו שהוא הוא למד בישיבה הרבה שנים, מאוד מאוד רצה לחנך. מה? שרגיש שזה השליחות שלו. בסדר? לא כי כולם הולכים, בסדר? זה לא היה הסרט שלו. בסדר? הוא ממש ככה, בערב זה השליחות שלו. באמת, הלך על זה, למד וזה, התחיל לחנך על הפנים. על הפנים. כאילו, הוא מרגיש שזה לא מתכתב, אבל התלמידים סובלים. אז אחרי חצי שנה הוא הבין את הראש. זה כנות כזאת, זה נאמנות, זאת אומרת, נכון? יש לי רצון לעזור לעם ישראל, זה לא מה שהקדוש רוצה ממני, זה לא התחום שלי. אז הוא יכל להתעקש ולהגיד, לא, ניתן מקום אחר ולעשות, זה לא נכון, זה לא אמיתי ההתעקשות הזאת. ההתעקשות הזאת היא לא, זה לא התעקשות, יש התעקשות שהיא טובה, בסדר? זה לא התעקשות טובה, זה התעקשות של חוסר אמונה, של חוסר לקבל מי אני באמת, לא לשמוח במתנות שכן קיבלתי. בסדר? טוב, הלאה?
יש לנו שאלה.
כן.
אבל בסוף, כאילו, העולם שלנו הוא עולם ממש רחב, יש מעט תחומים, ובסוף אני לא חושבת שיש בן אדם שמספיק לנסות בכל התחומים של החיים כדי להבין מה התחום שהכי מדויק.
נכון. צודקת, היום זה מאוד מורכב, באמת היום, ברוך השם, ברוך השם שהיום יש אין סוף של אפשרויות, דבר יפה, סך הכל העולם מתפתח, דבר יפה. ולהצליח באמת לדעת מכל, לא יודע, כמה מקצועות יש שם? מאות כנראה שדברים. כל האלה שעושים, איך זה נקרא, שיודעים להגיד לך, זה... מה? כן, אז אם פתאום ממציאים לך כל מיני תפקידים שאתה מעולם לא שמעת עליהם. לא נראה לי שזה מה שמצופה. מאף אחד שילך, ילמד, שנה יעבוד במאה מקצועות, זה לא מה שמצופה, נכון. אז זה צריך לבוא עם... איזו היכרות אישית. לפעמים כן יכול להיות אם זה מישהו שמכיר, יודע לעזור לך, יותר להכיר, לשאול אותך את השאלות הטובות. אבל אני חושב שאם את העמדה הזאת, אם מחפשים, אם העמדה היא כנה, שיודעת קודם כל, שיש לי יתרונות ויש חסרונות, ומה שקיבלתי זה הדבר הכי טוב לי והכי טוב לעם ישראל. ויכול להיות שלשכן שלי והחברה הכי טובה שלי יש לה משהו בדיוק הפוך ממני, וזה לא קשור אליי בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל. ואם יש את העמדה הזאת ואת החיפוש הזה, אז זאת שמסיעת הנשמע גם להגיע. יכול להיות שיהיה לי קצת איזה דברים, לפעמים גם בלבולים בדרך. אבל אם אני עם העמדה הזאת נקייה, שאני מחפש את מי אני, מה אני יכול להביא ברכה, ולא מה נחשב, מה אומרים, אז יהיה לי הרבה יותר קל להגיע לזה. כי זה לא צריך להגיע לכל הזה. בסדר? בסדר, קיבלת תשובה? כן.
נגיד משהו. תורה, כאילו אנחנו
רואים שאלים
תורה מתאים לכולם
ברמה. ברור. תורה מתאים לכולם, בטח. יש לנו נשמה, מתאים לנו תורה, זה ברור. אבל האם אני אחד כזה שצריך ללמוד 20 שנה, כל אחד הוא אחד צריך ללמוד 20 שנה? לא. לא מתאים לכל אחד. נכון? כל אחד ילך ללמוד בישיבה, בעמל, במאמצים גדולים, ומתוך זה, בכנות, בפתיחות למי הוא, יזהה. האם הוא איש צריך ללמוד כמה שנים ואחר כך כלומר לקבוע איתים לתורה, או שאחד כזה שכל כולו בזה, אותו עיקרון. שמה? איתים להכל? אמרתי, להקים משפחה, כן, יש הרבה דברים כאלה. תקן את המידות שלי, להיות איש שמתמסר למען עם ישראל. כן, יש הרבה דברים שאפשרים לגנים הנפשיים, הרוחניים שלנו, כן. כן.
הרב, האם נגיד יש משהו? כמו שאמרת, נגמר, אדם
שרוצה
לעשות
בחסד.
ואם אדם
ידע
חלום שלו את זה, הוא אוהב, אבל הוא לא כזה טוב
בזה.
אבל זה מה שהוא אוהב. אז
למרות
שהוא לא טוב בזה,
להפנות את זה עורף? תראי, הרבה פעמים זה לא יהיה להפנות עורף לערך. תעשה אותו בצורה אחרת. אם יש חסד בלהקים מפעלים. יש חסד בלייעץ לאנשים. זה תחום אחר לגמרי, נכון? זה לא פחות חסד. יש חסד בלהציל בתים מהשם ירחם, מגירושין. קיצור, המון דברים, יש בתוך זה. עדיין כל זה זה משפחת החסד. בתוך זה, אין סוף של דברים, נכון? חסד זה מתאים לכולם, בסדר? כן.
כאילו,
העם יכול לומר לגבי נגיד, אומנים ושיש
אנשים
שכן נותנים להם, אבל יכול להיות שזה לא רואה, איזה תחום שבו אני אולי עובדת, אבל זה כן תחום שכאילו,
סתם
בא לזה, נכון, כן, בטח. כשאנחנו רוצים לברר משהו, אנחנו לוקחים את זה בצורה יותר חזקה שלו. יכול להיות שנגיד, שמע, יש לי תחום מאוד מאוד חזק, אבל גם נגינה מאוד מדבר איתי, אז זה יהיה תחביב, זה משהו מוסיף. אולי גם משהו רק שאני כל יום צריך לנגן, של הנשמה שלי, כן. זה כבר התוספות שבתוך.
אני טובה או משהו כזה, אז סתם כאילו,
אני מנסה למצוא יותר את הנקודה המרכזית שלי, בסדר? נקודות הנוספות, זה ניסוי וטעייה, בן אדם, זה טוב, לא, מוסיף בזה ברכה, גם לעצמו לזה מצוין, בסדר? זה היה... וואי, לא קראנו בפנים כלום. טוב, אז פעם הבאה, אז אולי זה שלוש שיעורים, לא שתיים, נראה לפי הזה, בזה, בשביל. טוב, שלום לכולם, בהצלחה.